אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב לכם, שלושה שיודעים, שלושה ששורדים. אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. גם הבוקר נפתח לכם את הראש, כמובן בזהירות, עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שמעניין לדעת. הבוקר למשל נכיר צו ימי קדום, נמצא מטבע גנוב מימי אנטיוכוס, וגם נלמד על אפליקציה שתזהה אם פרי הוא באמת בשל או שרק מנסים למכור לנו אותו ככה. העורך רז חסון, המפיקה טל ניסן, היי טל, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין כעת, לא נורא, לא נורא. אנחנו משודרים גם שידור חוזר בשעה 8:00 או בצורה של הסקט, יעיל ונוח, שנמצא ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר שחביב עליכם. בואו נתחיל. חידה. מה גדול פי 2 מצב ימי? צב ימי קדום! כן, בחיי. מין לא מוכר של צב ימי קדום שהתגלה בספרד, הוערך כאחד הצבים הימיים הגדולים ביותר שחיו אי פעם בעולם כולו. נשוחח על השרידים המסקרנים האלו עם הפרופסור שי מאירי ממוזיאון הטבע ובית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נכיר את היונק הענק הזה. ראשית, מה גודלו? סבר את אוזנינו במספרים.
אז ראשית זוחל כמובן ולא יונק.
כן, סליחה, בוקר טוב, זוחל.
בוקר טוב, כן. מוקדם בבוקר זה יכול...
מוקדם, יונק, זוחל, סליחה.
כן. אז קשה להעריך כי יש... השרידים הם בסך הכל די קטנים, אבל... לא קטנים, השרידים גדולים, אבל שמים במה שמצאו, מבחינת איזה חלקי שלד, אבל הם מעריכים את אורך השריון בלמעלה ממטר וחצי, שזה המון.
זה רק השריון, אבל אורך הגוף כולו הוא יותר מזה, נכון?
אורך הגוף הוא משהו, כן, משהו כמו 3 מטר ו-70 יכול להגיע. וזה ענק, זה הרבה יותר גדול מהצב הגלדי, שהוא צב הים הגלדי, שהוא היום הצב הגדול ביותר, אחד הזוחלים הגדולים ביותר, יכול להגיע למשהו כמו 800 קילו.
פרופסור מאירי, אם אתה אומר שזה ענק, ואנחנו יודעים שהאדם זהיר, אז זהו, אנחנו יודעים שזה באמת ענק.
כך אומרים, אני אלא להתבסס על מה שהם כותבים. לפי שחזור מהאגן, הם קוראים לו לוויתן אוכליס, או ביוונית פשוטה, צב לוויתן.
לוויתן אוכליס, זה לא סתם 2 מילים שחיברו ילדים, זה שמו הלטיני.
זה 2 מילים שחיברו מדענים.
כן.
שהרבה פעמים אנחנו נשארים ילדים רק עם מילים ביוונית.
מתי חי ידידנו זה?
אז הוא חי בתקופת הקרטיקון, לפני פלוס מינוס 70-85 מיליון שנה, תקופת הקמפן, שנשמרו ממנה גם, או יש ממנה גם הרבה מרבצים בארץ, אז מי יודע, אולי גם נמצא אצלנו איזה צב 2.
במה מאופיין את תקופת הקמפן?
דינוזאורים ביבשה. אבל צבים הם קבוצה מאוד עתיקה, כן? בתקופה הזאת היו זוחלים ימיים רבים אחרים, אם זה פליוזאורים, פלזיוזאורים, מוזוזאורים ושאר סאורים, וכאמור גם צבים.
אוקיי. עכשיו, אני יודעת שיש ימים אחרים, לא הים הזה, לא באירופה, שנמצאו בהם שרידים גם שהם גדולים יותר, נכון?
כן, אז הצב הגדול ביותר ש... אנחנו מכירים, נקרא ארכלון, שוב, יוונית פשוטה, צב עתיק, שחי פחות או יותר באותה תקופה, קצת יותר מאוחר, ומעריכים את, את האורך שלו בכ-4.5 מטר, משקל של למעלה משלושה טון. מאוד מאוד גדול, הצב הזה, שוב, ברשימת ספר השיאים לצבים גדולים שמגלים במאובנים, זאת אומרת, מה שגילו עכשיו הוא כנראה השני הגדול ביותר שידוע. ארכלון ידוע משלד יותר שלם, זה יותר קל להעריך בצורה יותר מדויקת מה בדיוק היה גודלו.
והאם מדובר במשפחות נפרדות לחלוטין, שתי משפחות ענק שהתפתחו באופן הזה, באופן בלתי תלוי?
כן, תראה, הממצא העיקרי פה הוא אגן, ויש על האגן הזה איזשהו זיז בחלק הקדמי, כן, לקראת מרכז הגוף, שלא מוכר מצבים אחרים, וזה מרשים מספיק את החוקרים כדי לקבוע שמדובר באיזושהי קבוצה נפרדת. אני חייב להגיד שאני לא מומחה גדול לאגנים של צבים, אבל אם הם אומרים, אז אני קל לי להאמין להם.
אוקיי. מה אתה יכול לתאר לנו על חייו של הענק הזה? ממה הוא ניזון, למשל?
תראה, אנחנו לא יודעים. מצאו מעט מאוד שרידים, כאמור, בעיקר חלקים של האגן, קצת חלקים של חוליות וצלעות. אוקיי? אז כדי לדעת מה הוא אכל, אנחנו צריכים להכיר את
יותר לסת, פחות אגן.
בעיקר את הקם, את הגולגולת. מה גם שאפילו זה בצבים, זה יחסית מסובך, כן? בחולייתנים אחרים, די קל להבין את הדיאטה מהשיניים, ובצבים אין שיניים. ובעופות, צורת המקור, בצבים גם זה, כן, החרטום לא כל כך משתנה.
כן.
מין אחד למשנהו, אבל כאן אנחנו אין לנו אפילו הלוקסוס של להכיר את הגולגולת ומערכת האכילה, אז בעצם מעבר לזה שהוא חי בים, אנחנו יודעים עליו מעט.
טוב, נסתפק בדברים האלו, צו גדול מאוד, אמרנו 3.70 בערך היה אורכו, והוא התגלה בספרד. אני מודה לך מאוד, פרופסור שי מאירי, מוזיאון הטבע ובית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו עם עוד סיפור של שוד עתיקות, נתפס על חם אדם שככל הנראה עסק בשוד עתיקות, כלומר, מה זה ככל הנראה? הוא היה עם גליים מתכות באתר עתיקות מורשה, ואז בביתו נמצאו כל מיני דברים מעניינים, ובין היתר, מטבע. מטבע של אנטיוכוס. אנטיוכוס שלנו, מה שנקרא אנטיוכוס מחנוכה, הוא אנטיוכוס הרביעי, שמכונה גם אנטיוכוס הרשע, וגם אנטיוכוס המשוגע, תלוי את מי שואלים. נשמע על המציאה הזו מהדוקטור דני סיון, ארכיאולוג וחוקר מטבעות. הוא גמלאי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
האם תוכל לספר לנו מעט על התפיסה ראשית?
על התפיסה פחות, כי אני לא הייתי שותף לה, אבל בגדול יש לנו, אני עוד מדבר כאילו שאני ברשות העתיקות, אבל יש לרשות יחידה למניעת שוד, והם עסוקים יומם ולילה לנסות לתפוס גנבי עתיקות. ובצפון זה תחביב די נפוץ.
כן.
המפקח של הצפון, ניר, תפס גם הפעם אדם שעסק בשוד עתיקות, והוא מצא הרבה מטבעות אצלו, לא רק את אותו מטבע שאנחנו הולכים לדבר עליו.
מה הוא מצא שם? ספר לנו כל ככלל, ואז נתרכז במטבע הזה.
ממה שאני ראיתי, ואני לא ראיתי את כל האוסף, יש לו קבוצה גדולה מאוד של מטבעות צלבניים ומטבעות רומים של המאות השנייה והשלישית שנטבעו בערים שונות בארץ, ומטבעות מהתקופה הסלאוקית, לשם אנחנו מגיעים,
כן,
בנושא אנטיוכוס הרביעי.
אוקיי, אז בוא נתאר את המטבע הזה שנמצא. מה מוטבע עליו?
בצד אחד, זה מטבע, בתקופה הזו היו בעיקר מטבעות של הממלכה. כלומר, השליט, שהוא במקרה שלנו מלך, רצה שיראו את הדמות שלו, אז על פני המטבע היה ראשו של המלך.
האפיפנס, כן.
אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, וזה גם במקרים מסוימים כתוב על גבי המטבע, המילה אפיפנס, כתובה על המטבע, לא במקרה הזה, אבל על מטבעות אחרים שלו.
אפיפנס זה פני האלוהים, נכון?
פני האלוהים, כן, okay. ההתגלות האלוהית, משהו okay. כזה, לא אי אפשר לתרגם את זה מילולית, אבל זו...
יש ילדים חושבים כך, כן, בהחלט.
בהחלט, כן, גם היום.
אוקיי, אז זה בצד אחד, ומה בצד שני?
בצד השני יש חרטום של ספינה, ויש שני פרט כיתוב שמזכיר מצד אחד את המלך עצמו, כתוב של המלך אנטיוכוס, וגם כתובה המילה טיריון, כלומר של אנשי צור. ולמטה למטה בקטן כתוב, כתובה המילה לצור בפניקית, באותיות פניקיות, כלומר זה מטבע דו-לשוני. ומה שמיוחד בו שהוא באמת מזכיר את אנשי העיר. כלומר, אין כאן מטבע מלכותי, אלא יש כאן מטבע עירוני.
כלומר, לכל עיר או פלך בממלכה היו מטבעות משלה?
לא, אז זהו בדיוק, שזה המטבע, מה שמייחד את המטבע הזה, שהוא חלק מאיזשהו ניסוי כלכלי שערך אנטיוכוס הרביעי, ובמסגרת הזו הוא נתן ל-19 ערים ברחבי הממלכה רשות לקבוע מטבעות עם איזשהו אופי עירוני משלהם. כלומר, הוא עדיין התעקש שראשו שלו יהיה טבוע בצד אחד, ובצד השני אפשר היה קצת להיכנס לעניינים של, של העיר עצמה. אז כל עיר בחרה אם לשים שם איזשהו מקדש מיוחד שלה, במקרה של המטבע הזה שנדבן בצור, רצור בפניקיה, ופניקים ידועים כיורדי ים וסוחרים, okay. הם באופן טבעי שמו ספינה. זה מוטיב מאוד נפוץ במטבעות של האזור הזה.
ואנחנו יודעים האם הערך של מטבע מצור היה שונה מאוד מערך ממטבע, לא יודעת, מירושלים?
לא, קודם כל ירושלים בתקופה הזו לא כל כך טבעה מטבעות, למעשה לא טבעה בכלל. Okay. לא כל עיר טבעה מטבעות, לא כל עיר קיבלה את הזכות הזו. היו כמה מטבעות מרכזיות של המלך, שהוא הקים, נגיד באשקלון, הוא הקים מטבעה, אבל המטבעה הזאת טבעה רק מטבעות בשמו של המלך, בקשר okay. לעיר עצמה. אבל כן, בתקופה הזו המטבעות היו, כיוון שהן היו ממלכתיות, היו עוברות לסוחר בכל מקום אפשר היה להשתמש okay. בהן.
הבנתי, אז זה יותר מן משהו ייצוגי כזה שלכל עיר יש מטבע משלה, אם אני מבינה נכון.
כן ולא, יש פה גם עניין כלכלי. העיר שטובעת מטבעות משלה, יש לה מזה רווח כלכלי, וזה חלק מהניסוי של אנטיוכוס. לתת להרים קצת חופש פעולה עצמאי וקצת אפשרות ליזמות בתוך העיר, בלי קשר לקופה המרכזית ולאוצר המרכזי של הממלכה.
זהו, אתה מדבר פה על יוזמה של אנטיוכוס, אנחנו, אתה יודע, בפולקלור שלנו ואיך שאנחנו גדלנו בגנים ובבתי הספר, אנחנו באמת מזהים אותו אך ורק כאנטיוכוס הרשע, כזה שהתנקר ליהודים, אבל בסך הכל, בתוך הממלכה שלו, הוא עשה גם די הרבה דברים טובים. הוא תמך, נתן הרבה כסף לתרבות, ובאמת נתן עצמאות כלכלית, כמו שציינת.
אוקיי, לגבי תרבות אני לא כל כך בטוח, אבל העצמאות הכלכלית שהוא נתן להרים, זה חלק מהלחץ שלו, כי למעשה אבא שלו, אנטיוכוס השלישי, נכנע לרומאים בקרב מפורסם בשנת 190 לפני הספירה, ובו הוא בקרב מגנזיה, ובו הוא התחייב לשלם לרומאים סכומים עצומים כל שנה. והוא היה צריך למלא את הקופה שלו בכל דרך אפשרית. והניסוי הכלכלי הזה היה עוד ניסיון להגדיל את ההכנסות שלו כדי שיוכל לשלם לרומאים. וגם למעשה שוד המקדש שלנו, חלקו זה כדי לקחת כסף, כדי לשלם את ההתחייבויות הכספיות שלו השנתיות לרומאים.
כן. הוא, כמו שאמרת, הוא קיבל בעצם ממלכה מצב לא טוב. אני יודעת שהוא כן, שהוא גם באמת תמך גם בתרבות וגם עסק במפעלי בנייה גדולים, ועשה הרבה כדי לנסות לשקם את הממלכה בימיו. נדמה לי שבסופו של דבר זה לא מאוד צלח בידו.
לא, למעשה, אחרי מותו, הממלכה כבר התחילה להתפרק ולהתפורר. אז הוא למעשה היה אחד המלכים האחרונים של השושלת, שהיה מלך חזק וממלכה יחסית יציבה. אז נכון, הוא השקיע בכל מיני דברים, אבל עיקר הדאגה שלו הייתה באמת להיות מסוגל לשלם לרומאים כל שנה את הסכומים שהוא דרש. הוא גם המשיך להילחם, עדיין ניסה לכבוש את מצרים, ואפילו הגיע לתוך מצרים. וגם יש סיפור מעניין שנעמד מול הרומאים, נכנסו למצרים כדי לעצור אותו, והגנרל הרומי מתח קו בחול, הוא אמר, עד כאן אתה מגיע ולא הלאה. ואז אנטיוכוס הסתובב וחזר לממלכתו.
המטבע הזה ספציפית, האם אנחנו יודעים איפה האיש הזה מצא אותו? כלומר, אני יודעת שהאיש הזה הוא תושב קריית שמונה, לא ציינו אותו גנב עתיקות. אנחנו יודעים שהוא נתפס באזור רמות מנשה, ליד קיבוץ רמת השופט, אבל נכון. המטבע הזה לא בהכרח נמצא שם.
את צודקת. עכשיו, פה אני אגיד משהו מעניין, שאני קצת מוריד את הכובע לגנב הזה, כי הוא אחד הגנבים היחידים שאני מכיר, שגם טרח לרשום איפה כל מטבע. אז
וואו.
אני לא, כן, אז לזכותו יאמר, כי ככה לפחות הערך המדעי של המטבעות לא עבד לחלוטין. אפשר לדעת מאיזה אתרים כל מטבע. אז אני לא יודע ספציפית, אני קיבלתי מהמפקח שוד שלנו רשימה של אתרים שבהם הוא כנראה אסף מטבעות, אבל אני לא יודע להגיד לך.
כן, כן, יש לציין בהמשך לדבריך שהוא טען שהוא חובב גיאולוגיה, כלומר המטבעות אולי היו לשימוש אישי.
כן, אני לא נכנס לזה כי אני לא יודע מה הוא טען, זה כבר עניין בינו לבין בית המשפט.
כן, זה כמובן לפי הידיעה בעיתונות. טוב, אני מודה לך, זה בהחלט סיפור מעניין מעין נס חנוכה קטן. תודה רבה לך, דוקטור דני סיון, ארכיאולוג וחוקר המטבעות, גמלאי רשות העתיקות. תודה, בוקר טוב.
שמחתי מאוד.
גם אני, ביי. אנחנו עם ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי, באוניברסיטת בר אילן. ואנחנו יוצאים לטיול גם בארץ וגם בהיסטוריה, לגשר בנות יעקב, נכון?
אכן כן, בוקר טוב.
בוקר אור. למה בכלל קוראים לאזור הזה, לגשר בנות יעקב? האם אתה יודע?
האמת היא שאנחנו לא יודעים, זאת אומרת, זה התחיל בכלל במעבר יעקב, ככה קראו למקום הזה בהתחלה, הצלבנים קראו לו מעבר
יעקב. שהם חשבו שזה מעבר של יעקב אבינו, כן?
נכון, ששם הוא נכנס לארץ, הוא יצא מהארץ, או איזשהו אותיאל בארץ, כל אחד והסיפורים שלו.
כן.
ולמעשה, רק במאה ה-19 בערך מתחילים לקרוא למקום גשר בנות יעקב.
שזה אולי על שם הנזירות שהיו באזור, נכון?
כנראה שהיה בצפת מנזר שנקרא בנות יעקב פחות או יותר, והנזירות עבדו שם או משהו כזה, אבל אין איזה שום קשר לבנות יעקב המקראיות, שאנחנו לא כך יודעים איך קראו להם, אבל... אבל בכל מקרה השם לא, לגמרי לא ברור.
נכון, אבל קראתי אגדה יפה שהסלעים השחורים של, אתה יודע, תחילת רמת הגולן שם, הם בעצם נכון. הדמעות של בנות נכון. יעקב שהפכו לסלעים הם... שחורים יפים כאלה.
כן, על, 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 על האח שלהם שנעלם.
כן.
כן, כן, בהחלט. אבל אנחנו הולכים טיפונת אחורה מיעקב והבנות שלו, ואנחנו... באמת, האזור הזה של גשר בנות יעקב הוא אחד האזורים המופלאים שאנחנו מכירים בארץ, כי זה מדהים לראות שבני האדם תמיד חוזרים לאותם מקומות. אם אני הולך אחורה בהיסטוריה, נתחיל מעכשיו, אז קרבות בעידן המודרני היו סביב הגשר הזה בלי סוף.
מה, כי זה כאילו לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן? זה פשוט מקום הכי טוב שיש?
זה ממש ככה, זה ממש ככה. הזרימה שם, הירדן הוא יחסית אפשר לעבור אותו, כבר הממלוקים למעשה, ואולי עוד לפני, זאת אומרת, בימי הביניים, בנו את הגשר הזה בדיוק או בערך, כמעט באותה נקודה. אנחנו פוצצנו אותו בליל הגשרים, הבריטים נלחמו בו עם הטורקים. באמת, סיפורים על סיפורים נמצאים סביב האזור הזה.
כן, זהו, השאלה היא אם זה בגלל שכאילו חבר מביא חבר, זאת אומרת, בגלל שהם רצו אותו, גם אני רוצה אותו וכו', או באמת בגלל הערך האמיתי שלו, כמקום שהוא נוח, שהוא מזין.
אז אנחנו צריכים לזכור שלאורך הזמנים, התוואי של נהר הירדן, העומק שלו, הצורה שלו, השתנו. זאת אומרת, נהר הירדן שאנחנו רואים היום, הוא תוצר בין היתר למשל של ייבוש החולה. שעוד הבריטים למעשה התחילו את זה. אז קשה להגיד בדיוק, אבל העובדה שהמים הזורמים, וכנראה שגם בשלבים מסוימים זה היה אגם באזור הזה, את אגם החולה הוא הולך דרומה למעשה עד לאזור הזה, כנראה שזה משך אנשים, ואנשים תמיד הלכו לשם, וזה יכול להיות אדם מודרני כמונו, וזה יכול להיות הומו ארקטוס, שחי באזור הזה לפני 800 אלף שנה.
כן.
זה בכלל, זה משהו שנורא מעניין, כי אתה רואה בהרבה מאוד מקומות בעולם שאנשים חוזרים תמיד לאותם מקום. ומה שאתה מוצא לפני חצי מיליון שנה, אנשים שגרו לפני חצי מיליון שנה, תמצא גם לפני 50 אלף שנה וגם לפני 100 שנים תמצא שם אנשים. ואני חושב שזה אחד הדברים המעניינים. אבל
נכון, והשאלה היא אם אתה יודע שינויי אקלים ישנו את זה מאוד בעתיד.
אז כנראה שברמה המקומית לא. כי עוד פעם, אני מכיר את ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה, ואני יודע שהם חוזרים תמיד לאותם מקומות. זה מאוד מרשים לראות את זה, אני חושב. בכל מקרה, אנחנו פה באמת מדברים על אתר של אחד הקדומים, הפרה-היסטוריים הקדומים בישראל, למעשה 780 אלף שנים לפני זמננו.
הזכרנו אותו לא אחת, את החפירות, בוא נגיד, התחלנו לדבר על דורותי גרוד, שאמרנו שאולי נחל.
נכון. אז כמו כל החפירות שהתחילו בשנות ה-30, גם כאן גרוד הייתה מעורבת, והיא ראשונה בעצם בשך שנתיים בערך, היא חפרה שם, ואז החליטה שהספיק לה והעבירה את השרביט. הבן אדם השני שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, וזה שטקליס. ושטקליס באמת חופר שם באמת בכמה תקופות לאורך השנים. צריך לזכור, אנחנו מדברים אחרי 48, זה פחות או יותר קו הגבול. הוא עובר קצת יותר מזרחה, לא בדיוק על הירדן, אבל עדיין זה לא מקום סימפטי כל כך לחפור בו. ולמעשה החפירות שם נמשכות באמת עשרות שנים, כאשר שטקליס מגלה באמת, קודם כל הוא מגלה פילים, זה הדבר הכי מעניין ששטקליס מגלה שם. שיניים ועצמות של פילים בכמויות כמעט מסחריות.
שמעיד על המצאותם של פילים שחיו באזור, או על גדודים צבאיים שהגיעו לשם?
לא, חיו באזור, לפני שטקליס לא העריך את זה ב-700 אלף שנה או 800 אלף שנה, אבל היה ברור שאלה פילים פרה-היסטוריים, מהסיבה הפשוטה, שזה פילים שלא קיימים היום.
כן, הפיל הארץ ישראלי, כן.
שהחת שלו הייתה ישרה. זה לא אחת המוקלת שאנחנו מכירים מהפילים היום, זה אחת ישרה, וזה מין שאנחנו יודעים שחי פה עד לפני בערך חצי מיליון שנה. ונעלם. נעלם, הוא לא קיים יותר בשום מקום, היום אנחנו מכירים רק שני מינים של פילים, האפריקאי וההודי. אז באמת כבר היה ברור שזה אתר מאוד מאוד קדום. הדבר השני זה באמת אלפים של כלי אבן, מה שאנחנו קוראים להם אבני יד, או באנגלית hand axes, או כלים דו-פניים. הם נקראים דו-פניים כי הם סימטריים. נראה כמו ראש חץ גדול. זה גם משהו שהוא מאוד מרשים.
על מה מעידה הסימטריות שלהם?
אז זאת שאלה מאוד מאוד דלה. קודם כל, בכלל בארכיאולוגיה, מה עשו עם הכלים האלה, זה לא ברור. זה נראה כאילו כמו איזשהו ראש חץ גדול, חנית, לא יודע מה, אבל מהמון מחקרים של סימני שימוש, לא יודעים מה עשו איתם.
אולי מלא דברים. אם היה לי דבר כזה, בטח את רוב הדברים הייתי עושה איתו. זה היה אולי הכלי.
נכון, כנראה זה היה הסכום של פעם. זאת אומרת, גם סכין, גם מזלג וגם כפי. וכנראה שזה מה שעשו איתם אז.
יפה שאתה חושב שהיה מסכין מזלג וכפית, ולא כאילו כלי שעשה בום בום, ואחר כך הרמנו איתו איזו חתיכה.
אז זה בדיוק העניין, שאיכשהו לפצח עצמות של פילים צריך. ובאמת הדבר האחר שצריך להגיד על הכלים הדופנים האלה, והסימטריה הזאת, היא לא נדרשת לשימוש בכלי. ואולי כבר לפני 800 אלף שנה אנחנו מתחילים לראות איזשהו נטייה לאומנות, לסימטריה, ליופי, שאנחנו מסתתים דברים, אנחנו רוצים שהם גם יהיו, שיהיו יפים. אבל אני קצת בורח פה למחוזות הדמיון, אנחנו לא באמת יודעים, כי עוד לא פגשתי הומו ארקטוס לשאול אותו מה דעתו.
כן, מה דעתו על סימטריה ואומנות, אוקיי.
לגמרי. אבל באמת בשנות ה-80, נעמה גורין-ניבר מהאוניברסיטה העברית מחדשת את החפירה, ובאמת חפירה כבר מסודרת, מתוקדקת. עד היום מפרסמים חומרים מהחפירות של שנות ה-80, באמת מאוד מאוד מרשים הדיוק שעשו בחפירה.
ורק שבוע שעבר קיבלנו איזו ידיעה מהמקום הזה.
נכון, רק שבוע שעבר התפרסם מאמר שקשור לדבר הבא, והוא שזה המקום הראשון בעולם שאנחנו מזהים בשימוש באש, שהוא שימוש מכוון. זאת אומרת, לא נדלקה שריפה מאיזה ברק ובני אדם תלו דגים על האש שנדלקה במקרה. אנחנו מכירים בגשר בנות יעקב, וזה פעם ראשונה בעולם, נקודות, מה שאנחנו מוקדים של שריפה, זאת אומרת, הדליקו אש במקום מסוים, ושרפו את הבשר. זה משהו שהוא באמת מרשים ביותר, כי בעצם בזה שאנחנו שורפים את הבשר, אנחנו מעלים את הערך הקלורי שלו. אנחנו יכולים לקבל ממנו יותר קלוריות.
כן, יותר אנרגיה.
וזה משהו שפעם ראשונה אנחנו רואים בגשר בנות יעקב, ופעם ראשונה בעולם בכלל. המאמר שהתפרסם שבוע שעבר הראה שעשו את זה גם לדגים.
כן, דגי ענק שכחול הנראה היו שם.
בדיוק, שישבו אנשים, ושוב, זה לא בני אדם, זה הומו ארקטוס, יושב על גדות איזשהו אגם החולה, דג דגים, אנחנו לא יודעים איך, האם עם חניתות, האם עם קרסים, אנחנו לא יודעים.
ואפילו לא מכיר מערכונים של הגשה, שפשוט עושה את זה באופן טבעי.
לגמרי, דייק אוהב דגים, זה ידוע. אנחנו קרובים לטבריה. ובאמת, אבל היכולת הזאת לשלוט בטבע, לא סתם לאכול בשר, אלא גם להבין שעל ידי זה שאני שורף את הבשר, אני יכול לאכול דברים שנותנים לי ערך קלורי גבוה יותר, אני יכול לאכול דברים שאחרת לא הייתי יכול לאכול, כי הם קשים מדי, כי הם לא אכילים. זה קפיצת מדרגה באמת באמת מרשימה השימוש באש, ואנחנו מנצלים את זה, וזה באמת מעניין לראות. ובכלל כל האזור הזה של כמו שאמרת, של גשר בנות יעקב, אין סוף היסטוריה שנמצאת שם, אפשר להגיע לשם, זה באמת מקום מרשים ביותר, ממליץ בחום.
אבל רגע, וכשמגיעים לשם, מה, אנחנו לא רואים שם את הדברים, נכון?
לא, זאת אומרת, כן זה לא, האתר עצמו של גשר בנות יעקב, האתר הפרה-היסטורי, לצערנו הרב, חלק נכבד נהרס בעבודות שנעשו על גדות הירדן בשנות ה-2000. זה ממש בחייה לדורות, עשו העמקה והטייה קצת של הנער, וחבל שעשו את זה, אבל זה נעשה, מה שכן נמצא שם בסביבה, עדיין אפשר להסתובב על גדות הירקון, גדות הירקון, סליחה, על גדות הירדן, ולראות כלי אבן, אסור לקחת כמובן, כן. אבל אפשר לראות שם, ויש שם עוד הרבה מאוד דברים, גם היסטוריים וגם פרה-היסטוריים, שניתן לראות, כמו מצד הטרת למשל, כמו השרידים של גשר בנות יעקב הישן, כמו הגשר הבריטי, הגשר ביילי שנמצא שם, באמת אזור,
כן.
בכלל נעים, זה קצת פיסה קטנה של גן עדן להסתובב שם.
זה נכון מאוד. לרגל הבלבול שלך, אני חושבת שנשמע שיר שעוסק בגדות הירקון. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. להיט.
להתראות.
תודה רבה. בחקר הזמן ידועה נקודה בלתי אפשרית. זוהי נקודת הבשלות המדויקת של האבוקדו, שהוא כידוע תמיד עוד לא מוכן, ואז מוכן מדי. זו נקודה שהיא למעשה אינה קיימת, אף שאנחנו יודעים שהיא חייבת להיות קיימת. חברה ישראלית חדשה, שנקראת קלארי פרוט, מתיימרת לזהות את הרגע המדויק הזה, שכן היא פיתחה פלטפורמה שכוללת אפליקציות, גם לאייפון וגם לאנדרואיד, לא לריב, שמאפשרת איסוף מידע לשם בקרת איכות של פירות וירקות, ומעבירה חיווי בזמן אמת על הפרי והירק שאתם אוחזים בידכם. כן, כן, אותו פרי, למשל אבוקדו, שכתוב עליו מוכן לאכילה, בעוד שאתם חשים שהוא אינו מוכן לאכילה כלל. האפליקציה הזו אולי תוכל לעזור לכם לדעת מהי האמת. נפנה לאבי שוורצר, מייסד ומנכ"ל שותף בקלארי פרוט. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה עושה האפליקציה הזאת בדיוק?
מה שעושה האפליקציה יודעת לאסוף מידע לגבי הפרי, מידע חיצוני באמצעות עיבוד תמונה, ומידע פנימי באמצעות התחברות למכשירים שונים.
לא, רגע, רגע, מידע פנימי זה מה ש... כי חיצוני בסדר תמונה, אני מבינה. מה זאת אומרת מידע פנימי?
מה שבסוף מייצר לנו תמונה לגבי האיכות של הפריט, זה שילוב של מידע חיצוני ומידע פנימי. כשאנחנו מדברים על מידע חיצוני, אנחנו מדברים על גודל, צבע ומידע לגבי הפגמים. ומידע פנימי זה מידע לגבי רמות הסוכר, חומציתיות, קשיות.
כן, לא, זהו, ברור, אבל איך היא תזהה את זה?
אז היא לא מזהה את זה באמצעות תמונה. יש גם טכנולוגיות מתקדמות שאנחנו עובדים איתן, אבל זה עדיין לא עובד כרגע. יש מכשירים חיצוניים, מכשירים מדעיים שקיימים בשוק, שיודעים לזהות, לאסוף מידע על הדברים האלה, והם מתחברים לאפליקציה.
כלומר, ההסקה תהיה בסופו של דבר על סמך אמצעים ויזואליים. אני לא אלקלק את הפרי, ואז אלקלק את המכשיר שלי והמידע הזה יעובד, נכון?
נכון.
אוקיי. אז אני רוצה להבין, כי הרבה פעמים אנחנו נתקלים בפירות וירקות שהם מאוד מאוד יפים, אבל הם לא טעימים בכלל. זאת אומרת, יש שיאמרו שזה כמעט ההפך. דווקא כל מיני פירות כאלה מהונדסים ומפונפנים, טעמם ניטל מהם.
זה נכון, ולכן השילוב של תכונות חיצוניות ופנימיות הם מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל הבעיה במראה חיצוני מאוד מאוד יפה, בגלל שאנחנו מעריכים את אורח חיי המדף של הפירות, לפעמים נקטפים לפני הזמן, ולכן טעמם יהיה פחות מוצלח.
כן, כן. איך עלה לכם הרעיון של האפליקציה החשובה הזו?
אז אני מגדל חובב של פירות אצלי בחצר, גם את הקלמנטינות וגם את המנגו, זה דברים שגידלתי, ולא יצאו כל כך מוצלחים בהתחלה.
אני כל כך מזדהה.
חיפשתי באינטרנט. חיפשתי באינטרנט איך מבצעים בדיקות איכות על פירות, אני בא מעולם איכות של תעשיית התוכנה, ומה שגיליתי באינטרנט זה שאין ממש סטנדרטים, אין ממש ידע, וזה בעצם היה התחלה של כלל איכות.
תשמע, אם זה יעבוד, זה נהדר, על אף שאני לא יודעת, אני כאילו די מעדיפה, אתה יודע, אני אוהבת שהירקן שלי, אתה יודע, דופק על האבטיח, או נותן לי איזה חתיכה של משהו לטעום או דברים כאלה, אבל באמת כמות עוגמת הנפש היא גדולה מאוד, מה יש להגיד?
אז קודם כל לא אם כבר יעבוד, זה כבר עובד.
כבר עובד?
כן, כלל רפות פעילה היום ב-30 מדינות בעולם. אנחנו עושים קרוב למיליון בדיקות בקרת איכות בשנה. כשאני אומר בדיקת איכות, הכוונה היא לא בדיקה על פרי בודד, אלא בדיקה למחולה שמגיעה ממקום למקום, או בדיקה לפלטה, דברים מהסוג הזה. ואנחנו מבצעים כמות בדיקות מאוד מאוד גדולה בעולם, וזה הולך כמובן וגדל בקצב מאוד מאוד מהיר.
אז מתי זה ייכנס לארץ?
זה פעיל גם בארץ, במקומות מסוימים.
אוקיי, אבל זה פעיל כבר ברמה של צרכן, שמגיע ככה לסופר ובודק את הקיווי שלו ואומר מה זה, זה לא קיווי, זה בררה או...
אז לצערנו, ייקח עוד כמה שנים עד שהטכנולוגיה תהיה בשלה.
או, אמרת בשלה, יפה, כן?
נכון, אז ייקח עוד כמה שנים עד שהטכנולוגיה תהיה מספיק פשוטה לרמת הצרכן הבודד. היום אנחנו עובדים עם שרשרת ההספקה של הפירות והירקות, ואנחנו גורמים לשרשרת הזאת להיות יותר יעילה ולעבוד בצורה יותר נכונה ויותר פשוטה, מה שבסופו של דבר גם אמור לגרום לאיכות יותר גבוהה אצל הצרכן.
וגם לחיסכון במזון?
וגם לחיסכון במזון, זה נכון, אנחנו עובדים על הייעול של השרשרת הזאת, שהיא מאוד מאוד לא יעילה.
לא נותר אלא לברך אתכם בהצלחה על מיזם חשוב זה, ונאחל לך ולכל המאזינים אבוקדו ברגע הנכון.
תודה רבה,
בוקר טוב. אבי שוורצר מייסד ומנכ"ל שותף בקלארי פרוט. להתראות. יום ראשון, הקתדרה למוזיקה, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
שרון, אני בסדר.
יופי.
ופתאום נזכרתי שבפילרמונית מנגנים בימים אלה את הקונצ'רטו לפסנתר של רוברט שומן. פסנתרן ישראלי דווקא מתן פורט, וזה הזכיר לי משהו על הסיפור של איך מנגינות עוברות דורות ואיכשהו מקבלות צבעים אחרים לגמרי. אז בואו נראה שתי דוגמאות כאלה מאוד מאוד מפורסמות, אני חושב שיעניקו לנו הרבה חדווה. הקונצ'רטו נכתב ב-1833, זה בעצם מתנת אהבה של שומן לאהובתו קלרה. אחד הסיפורי האהבה הגדולים בתולדות המוזיקה, והמנגינה של הקונצ'רטו, הנושא הראשון, נשמע ככה.
מה זה? אנחנו כולנו מכירים את המהלך הזה, גם אם אנחנו לא מכירים שומן.
לא יודע אם כולם, אבל לפחות חלקנו מכירים את ה... בוא נשמע את זה, איך שמנגן את זה מרי פריה, ואז נראה איזה מעבר עושה המנגינה הזאת לאחד השירים היותר פופולריים בתולדות המוזיקה.
זה בת מזל, הקלרה הזאת. זה מה שהיא קיבלה. וואו.
אז המנגינה הזאת...
כולם כבר מפזמים את זה.
יושבת ב-1939 במקסיקו פסנתרנית קלאסית צעירה בשם קונסואלה ולאסקז. היא מנגנת את הקונצ'רטו הזה, והמנגינה הזאת כל כך מפתיעה אותה ונכנסת לתוך נשמתה, שהיא כותבת איזה שיר שהופך להיות אחר כך אחד השירים היותר מפורסמים בתולדות המוזיקה, היא הופכת את השיר הזה למה שקרוי השיר המפורסם בזממוצ'ו. אז הבזממוצ'ו הולך בזממוצ'ו, וזה ממש לקוח מתוך...
אז היא כאילו לקחה רק את המשפט הזה, רק את האלמנט הזה, נכון?
לקחה רק את האלמנט הזה, ויש ביוטיוב דוגמאות איך היא מנגנת ממש, היא פסנתרנית קלאסית, לא שאני המצאתי איזה סיפור. אז בוא נשמע איך המנגינה הזאת עוברת מטמורפוזה והופכת להיות אחד המנגינות האהבה הגדולות של המאה ה-20. במקרה זה ישיר לנו אותה אנדריאה בוצ'לי.
Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
זה ממש צריך להופיע במילון הסאונד תחת הערך מאהב לטיני.
בדיוק, אבל זה מדגיש את לפחות האמונה שלי שמנגינות גדולות לא מתות לעולם, רק עוברות בין הדורות ובין מלחינים, וכל פעם מרגשות אותנו מחדש באיזו גרסה חדשה.
זו מחשבה יפה.
כן, דוגמה, זה אני חושב, כי מנגינה זה הדבר הכי נפלא בעולם. והדוגמה נוספת קשורה לקונצ'רטו לפסנתר, גם כן, נכתב כמה שנים אחרי הקונצ'רטו של שומן, קונצ'רטו של שופן, נסיך עולם הפסנתר. הקונצ'רטו נכתב 1830, והמנגינה שלו מתחילה ככה.
חדי האוזן כבר ישר אמרו, אבל אנחנו עוד לא נגלה.
לא נגלה. בוא נשמע את זה בביצוע הקונצרטנטי, ואז נגלה מי לקחה את המנגינה הזאת, הפכה את זה לאחד מהשירים הכי אהובים שלנו. Thank you.
שופן. כמים זקים, כמים זקים.
בדיוק. ואז, גם המנגינה הזאת... יושבת תלמידת פסנתר צעירה מתל אביב, מנסה כוחה בלנגן את הקונצ'רטו הזה, ויותר מאוחר כותבת את אחד משירי המפורסמים ביותר, אני כמובן מתכוון לנורי טירש, שכותבת את פרח הלילך, שמתחיל היום אולי.
כן.
שממש לקוח מתוך.
ממש לקוח. אבל אני חייבת להגיד לך שהקרדיט באתרים, אתה יודע, כשירונט וזה, אין פה שום קרדיט לשופן. כתוב לך נורית הירש. אין אזכורים. אין אפילו אזכור להשאלה היפה והמכובדת הזו.
ולכן יש לנו את הפינה הזאת ברדיו, שנוכל לספר למאזינים על זה, את הסודות הקטנים מאחורי. וכמובן, אני מכיר את נורי טירש, והיא מודה שזה היה חלק מעולם האסוציאציות וההשראה שלה. אז הנה, כמו שאמרתי, מנגינות גדולות לא מתות, רק עוברות מטמורפוזות, ושופן הופך להיות פרח הלילך, ומי אם לא חווה אלברשטיין ישיר לנו את פרח הלילך ו...
איזה כיף. אז רק ניפרד ממך קודם שנוכל ליהנות מהשיר הזה כמה שיותר ממנו. פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה. בוקר טוב.
היום אולי נדחית בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב הן לי ולך יש כל אשר נשאלה מבלי מילים נדע זאת כי נוהג
מועצת המחקר האירופית, ה-ERC, פרסמה בשבוע שעבר את תוצאות הקול הקורא של המענק שלה, מענק ERC לשנת 2022. זה מענק יוקרתי מאוד, שנועד לאפשר לחוקרים צעירים להגשים את מטרות המחקר שלהם, כמו גם לקדם שיתופי פעולה פוריים וגם לחתור לעתים למסחור של הטכנולוגיות שהם חוקרים. המענק הזה ינתן ל-18 חוקרות ו-11 חוקרים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ואנחנו שוחח עם כמה מהם. נתחיל עם הדוקטור איה בן יעקב, היא ממרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח, ELSC, באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, המחקר שלך מסקרן אותי, וואו, בטירוף. אם הבנתי נכון, הוא מנסה להבין איך אנחנו לוקחים את חוויית הקיום שלנו, שהיא חוויה רציפה, ובעצם הזיכרון שלו הופך אותנו לאירועים נפרדים, נכון? ככה היה בבוקר, ככה היה בצהריים, יצאתי, הלכתי, נכנסתי, איך זה עובד?
בדיוק. ככה, באופן מסורתי, חקר הזיכרון התמקד הרבה באיך אנחנו זוכרים תמונה או מילה, אבל החיים שלנו הם לא כאלה. בחיים שלנו אנחנו עוברים רצף שלם של חוויות, ובסוף אנחנו איכשהו שומרים אותם במקטעים כאלה. אכלתי ארוחת בוקר, נסעתי לעבודה... איך זה קורה?
נכון. אולי כי אנחנו עובדים כזה כמו, בעצם קצת כמו כזה תגיעות של, את יודעת, תגיעות של רשתות חברתיות. זה הכל מתויג.
יכול להיות, ואז השאלה היא, מה אנחנו מתייגים? כלומר, האם אנחנו מחכים עד סוף, אני מכינה קפה, האם אני מתייגת את זה שאני תוכנת קפה, את זה שאני שמה מים, או את כל הכנת הקפה בתור... התיוג שלי.
וואו, והכניסה למטבח, והיציאה ממנו. וואו, נכון. אז מה זה?
אז זה מה שאני רוצה לגלות. זה מה שאני הולכת לחקור עכשיו, בעזרת המענק של ה-ERC. זה כולל, איך אנחנו, נגיד, איך אני מחליטה באמת, בדיוק כמו ששאלת, האם זה כולל את הכניסה למטבח, או שכניסה למטבח זה בכלל אירוע אחר? איך אני מחליטה מתי מתחיל אירוע ומתי הוא נגמר? איך אני שומעת אותו בזיכרון? שזו השאלה ששאלת לגבי התגיות. איזו תגית אני שמה? תגית קטנה כזאת של תחינת קפה, תגית גדולה.
משקעות חמים.
ואחר כך, איך זה מיוצד במוח?
וואו, זה אדיר. איך הגעת לשאלה הזו? אני חייבת לשאול.
האמת שזה הכל קרה קצת במקרה באיזה מחקר בדוקטורט, שבו גיליתי שההיפוקמפוס, שזה... אזור קטן קטן במוח בצורה של סוסון ים, שהוא האזור של הזיכרון לחוויות.
מכונה כמובן ההיפוקמפוס בגלל זה, כן.
ואז גיליתי שכשאנחנו מציגים לאנשים סרטונים, חוויות שמתפרסות בזמן, ולא דברים קצרים כמו מילה או תמונה בודדת, הוא מחכה, מחכה, מחכה עד הסוף, ורק אז הוא מגיב. כאילו הוא מחכה לסוף של אירוע, ורק אז שומר אותו לזיכרון. וזה גרם לי לחשוב שאולי באמת הזיכרון שלנו עובד במקטעים שלמים כאלה, ולא שומר כל רגע או כל מילה, אם נשווה את זה לשפה. במקום לשמור כל מילה לזיכרון, אולי אנחנו שומעים משפטים שלמים, או שיחה שלמה.
כן, תשמעי, זה נשמע חכם מבחינה הישרדותית. חכה רגע לסוף לפני שאתה מחליט בעצם מה היה פה ומה תסיק מזה.
נכון, אנחנו יכולים להבין הרבה יותר את מה שחווינו אם אנחנו מחכים רגע כדי לתת לזה משמעות.
כן. טוב, זה גם בטח איזשהו מקור למניפולציות, הדבר הזה, אני מניחה. טוב, אנחנו רואים את זה בסדרות. למשל, המצאת הקליפהנגר היא סוג של דבר כזה, שתמיד הרי הפרק נגמר בנקודה, בנקודה המותחת ביותר, שכאילו קוטעת את החוויה בצורה שהיא לא טבעית.
נכון, זה מעניין. לא חשבתי על המשמעות של קליפהנגר בהקשר הזה, אז אנחנו בהחלט מסתכלים לראות מה קורה כשאפיזודה נגמר באיזושהי הפתעה, ואיך זה משפיע על כל
האפיזודה. כן, בהפתעה, בשאלה, בדיוק.
כן, ואיך זה משפיע על האפיזודה הבאה.
טוב, זה מרתק. איך תוכלי בעצם לחקור את זה? איך המחקר כזה יעשה בפועל?
אז יש לזה כמה חלקים. מה שכיף במענק הזה זה שזה מאפשר לחלום בגדול. אז למשל, אנחנו מתכוונים ליצור איזושהי אפליקציית משחק של לסלולר, של נביגציה, שאנשים בעצם מנווטים באיזה עולם מיוחד, ואנחנו נראה איפה מתחילה ואיפה נגמרת אפיזודה שם מבחינת ההתנהגות. אחר כך אנחנו משתמשים בכלי של FMRI, שזה דומה למכשיר MRI, קצת אדפטציות, שמאפשר לנו לבדוק פעילות מוחית של אנשים בזמן שהם עושים דברים כמו לראות סרטים, כמו לנווט נגיד במשחק הזה. ואנחנו רואים מתי מתרחשת הפעילות המוחית שקשורה לשמירה לזיכרון, ובסוף באמת מסתכלים על הייצוג של שם. אולי אני לא אכנס כרגע לפרטים הטכניים של זה.
טוב, האם תרצי להבטיח מעל גלי היתר שלא תמכרי את ממצאייך לאיזושהי חברה סטנית?
זה בינתיים מדע בסיסי לחלוטין, אין פה שום התקרבות ל... למסחור בשלב הזה.
בסדר גמור. ברכות, ממש.
תודה רבה.
על המענק למחקר המרתק שלך, דוקטור איה בן יעקב, עם מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח באוניברסיטה העברית. תודה. ואנחנו ממשיכים עם החוקרת הבאה שזכתה במענק הזה, היא הדוקטור עדי אשכנזי, מבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי. המחקר שלך הוא מתחום הפיזיקה בכלל, נכון? מתחום האטום. איזה חלקיקים את חוקרת ולמה?
חלקיקים אפילו יותר קטנים מגרעין האטום, חלקיקים שנקראים ניוטרינים.
קטנטנים כאלה. מה, הם קשים מאוד לגילוי, נכון?
נכון מאוד. האמת שהרבה מהם עוברים דרכנו ודרך כל הגלעים שלנו כל הזמן, ואנחנו פשוט לא שמים לב עליהם.
אוקיי, אז מה חדש במחקר שלך?
כל הניסויים שאמורים לגלות את הניטרינים האלה מבוססים על האינטראקציה של הניטרינים עם גרעינים של אטום. ולכן אנחנו רוצים לשפר את איך שאנחנו מבינים את האינטראקציה הזו. ואנחנו הולכים לחלקיקים יותר מוכרים, חלקיקים שנקראים אלקטרונים, שאני חושבת שרבים מהמאזינים
כן,
פה...
כן, אפילו אני, כן.
בטח שגם את. אז אנחנו הולכים לחלקיקים שנקראים אלקטרונים, שלמדו אותם כבר שנים רבות, ואנחנו מסתכלים על האינטראקציה הגרעינית שלהם, איך הם... מתנגשים, מה קורה להם כשהם מתנגשים עם גרעיני אטום, ואנחנו מסיקים מהאינטראקציה הזאת על מה יקרה לניטרינים. וכך אנחנו יכולים לשפר את המודלים שלנו וגם את הניסויים.
כלומר, ככל שניטיב להבחין בניטרינים ובמערכות היחסים שלהם, בתנועה שלהם, כך נבין טוב יותר את המציאות לצורך העניין?
נכון, בגלל שהאינטראקציה שלהם כל כך כל כך חלשה, אז אנחנו צריכים גלעים ענקיים כדי לגלות אותם. והגלעים האלה גם מורכבים, מחומרים מסיביים, מגרעיני אטום מאוד מאוד גדולים. Mm-hmm. אז כדי להבין מה קורה בתוך הגלאי שלנו, אנחנו חייבים לדעת על האינטראקציה הגרעינית.
אוקיי. איך את תעבדי על הנושא של שיתוף פעולה, שהבנתי שהוא חלק מהמענק הזה?
נכון, אנחנו בשיתוף פעולה עם הרבה אוניברסיטאות ברחבי העולם. יצרנו קולבורציה חדשה שנקראת Electrons for Neutrinos, אלקטרונים עבור ניוטרינים. אנחנו כולנו ביחד חוקרים את, את, את אותו הדבר. אני מאוד מאוד שמחה להגיד שבתל אביב יש לנו צוות גדול כבר, ואנחנו בחזית המחקר הזה.
יפה, משלבים ידיים למען הניוטרינים. אז ברכות לך, דוקטור עדי אשכנזי, בית הספר לפיזיקה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה לך.
ביי. ממשיכים, וואו, איזה מרתון, אילו נשים נפלאות. כרגע אני עם הפרופסור נוגה רון צבי, מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ברכות לך, גם לך, על קבלת המענק הזה.
תודה רבה, תודה.
המחקר שלך עוסק בקודים לתיקון שגיאות.
נכון.
על אילו קודים מדובר ועל אילו שגיאות מדובר?
אז בעצם נכון, המחקר שלי עוסק על, בתכנון של קודים לתיקון שגיאות ושימושים שלה במדעי המחשב. אז במה בעצם מדובר? אז בעולם הדיגיטלי שלנו אחד האתגרים הגדולים היא התמודדות עם שגיאות. ושגיאות קורות למשל כל הזמן, למשל... כשאנחנו מדברים בטלפון, כמו שאני מדברת איתך עכשיו, אז יכול להיות שהקו משובס ולא שומעים אותנו טוב.
כן.
למשל, כשאנחנו שולחים משהו באינטרנט, יכול להיות שיש איזה נפילת רשת וחלק מהמידע לא הגיע. כשאת מאחסנת דברים בענן, למשל האימיילים שלנו, שבדרך כלל אנחנו מאחסנים אותם לא במחשב, אלא על איזשהו ענן. אז גם יכול להיות שזה מאוחסן באיזשהו שרת שנפל ואי אפשר לשחזר את המידע.
אוקיי. והשגיאות האלה, הן מאוחסנות איפה שהן תופסות איזשהו מקום, או שהן הולכות לאיזושהי תהום נשייה?
תהום נשייה.
יפה.
פשוט יכול להיות שדיברתי איתך בטלפון, זה קורה הרבה ברדיו, פשוט לא שמעת חלק ממה שאמרתי. ובעצם הפתרון איך להתמודד עם הדברים האלה, זה בעצם להשתמש בקודים לתיקון שגיאות. וכולם משתמשים בקודים מאוד פשוטים לתיקון שגיאות. למשל, אם את לא תשמעי מה אמרתי, אז תבקשי שאני אחזור עוד פעם. או למשל, רובנו מגבים את המחשב, נגיד, כל ערב, כדי שפשוט אם איזשהו קובץ הלך ליבוד, יהיה לנו עוד אופטיק שלו.
כן, רובנו, בוודאי, רובנו מגבים את המחשב מדי ערב, כמובן.
אני מקווה שאת מגבה.
יש לי את הציון שלי, פעם בפעם בעשור אני עושה חגיגה כזו ומגבה את המחשב, כן.
בדיוק, זה חשוב. אז בעצם כולנו משתמשים בקודים לתיקון שגיאות בלי לדעת שזה קודים לתיקון שגיאות. אבל השיטה שבה אנחנו משתמשים היא מאוד בזבזנית, כי בעצם אנחנו משכפלים את המידע, המידע שאנחנו מאחסנים, כשלמשל אנחנו עושים גיבוי, הוא פי שתיים מהמידע המקורי. וגם זה לא מאפשר להתמודד עם הרבה שגיאות, למשל יש איזשהו סיכוי שהמידע שאת רוצה הוא נפל גם במחשב שלך וגם בקובץ שגיבית, ואין שום סיכוי שתצליח לשחזר אותו.
אוקיי, אז מה הפתרון שלך לזה?
אז בעצם הפתרון הוא שימוש בקודים לתיקון שגיאות, שזה בעצם איזושהי דרכים יותר מתוחכמות לקודד את המידע ולשמור אותו בלי שצריך לשכפל אותו. ובעצם מקודדים את המידע בדרך שמאפשרת לפענח את המידע גם אם היו שגיאות. וזה, יש מקומות שזה מאוד קריטי, למשל כשאנחנו שומרים מידע בענן, אם פעם תהית איפה כל האימיילים שלך נשמרים, תהית פעם.
אמרתי, כן, איפשהו שם, אצל ג'ימל, במגירות.
הרבה אנשים לא יודעים, אז איפה כל האימיילים שלך נשמרים?
מה זאת אומרת, בעולם השלישי, בחוות כאלה גדולות שמחממות להם את כל הארצות שלהם.
כן, שבפוזרות לאו דווקא בעולם השלישי, בכל רחבי העולם. חוות שרתים עצומות, ובעצם אחד הבעיות עם החוות השרתים האלה זה שהשרתים מאוד מתחממים, ודרושה הרבה מאוד אנרגיה כדי לקרר אותם. בעצם היום מעריכים ש3% מצריכת החשמל בעולם, היא בעצם מנוצלת כדי לקרר את השרתים.
כן, דבר ששווה לך להזכיר לכל האנשים שאומרים, אל תדפיס, נשלח לך רק עותק דיגיטלי, כי כמובן שכל הדיגיטציה עצמה, גם היא, יש לה מחיר אנרגטי גדול מאוד.
נכון, ואנשים לא יודעים את זה, חושבים שזה בחינם לשמור אימייל, אבל זה ממש לא בחינם.
לא, ממש לא.
ובעצם 3% מצריכת החשמל זה המון, ובשימושים כאלה זה למשל מאוד קריטי לחסוך בכמות המידע. אם את משכפלת ואת צורכת הרבה יותר, זה כמובן מאוד בזבזני.
יש כבר טכנולוגיות שמשתמשות היום בקודים לתיקון שגיאות, נכון? לצורך הצפנה למשל?
כמעט כל מכשיר דיגיטלי שאת משתמש בו משתמש בשיטות האלה. למשל הטלפון שאני מדברת איתך כרגע, באינטרנט, החברות שרתים האלה משתמשות בקודים שחוסכות הרבה מקום. כמעט כל מכשיר דיגיטלי שאת משתמשת בו משתמש בשיטות כאלה, שיטות שהן לא לשכפל את המידע, אלא שיטות יותר מתוחכמות כדי להגן מפני שגיאות.
אוקיי.
ובעצם המחקר שלי זה בעצם מתעסק בתכנון של קודים כאלה, והדגש שלי זה קודים מאוד מאוד יעילים. קודים שאת גם יכולה לקודד את המידע מאוד ביעילות, מאוד במהירות, וגם לפענח אותו מאוד במהירות. וזה משהו שמאוד דרוש היום, במיוחד ככל שכמויות המידע הולכות והגדלות.
כן. וילכו ויגדלו ככל הנראה. יש לך מעבדה?
אז המחקר שלי הוא מחקר תיאורטי, אין לי מעבדה. אני בעצם מתכננת כל מיני שיטות איך לקודד את המידע באופן מאוד חסכוני, ואיך לקודד אותו במהירות, לפנח אותו במהירות. אבל אני לא מממש את זה בפועל. Okay. בעצם אני עושה מחקר בסיסי, שזה המטרה של מענק ה-ERC. מחקר בסיסי תיאורטי.
ואת תגייסי חוקרים מהעולם שישתפו איתך פעולה בעניין הזה?
נכון, אז בעצם המטרה שלי עם המענק ERC זה בעצם לבנות קבוצת מחקר מובילה באוניברסיטת חיפה, שבאמת תשתף פעולה עם קבוצות מובילות בעולם, ותעבוד על תכנון של קודים כאלה ושימושים שלהם במדעי המחשב.
תגידי, כשאנחנו מוחקים לחלוטין מידע, ממש, די, עשינו די, זרקנו לפח ומהפח זה נעלם, זה גם יורד בכלל מהמאגר הכללי, מהחוות? או שזה עדיין נשמר כל הזמן?
כן, אני חושבת שכן. אם את מוחקת לגמרי, אם זה נשאר בפח שלך, זה עוד נשאר איפשהו, אבל אם את מוחקת מהפח לגמרי, אני חושבת שזה נעלם.
אז למה לא ממליצים לאנשים באופן עקרוני לנקות, למחוק כל הזמן? זה יכול לחסוך הרבה אנרגיה, לא?
יכול להיות שכן, אבל שוב פעם, אם את שומרת על המחשב האישי שלך, זה לא אנרגיה של החוות שרתים.
כן. לא, אבל כל מה שנמצא בענן והוא מיותר, כל מה שנמצא בענן, אז אולי צריך איזה קמפיין כלל עולמי למחיקת מידע מיותר. את כמה מידע מיותר נמצא ונשמע?
נכון, אם תשימי לב, החברות ענן בדרך כלל מוחקות לך את המידע. אם את שומרת, אם אימייל את זורקת לפח, הוא בדרך כלל נשמר ל-30 יום או משהו כזה, אז הוא נמחק. כדאי על כל מיני שירותים של קבצים, כמו דרופבוקס, כמו גוגל דרייב, בדרך כלל קבצים שאת מוחקת נמחקים אחרי כמה זמן. ובאמת הם לא יכולים לשמור לעד קבצים.
אוקיי, אבל קבצים שאני לא מוחקת נשארים. לדעתי, נגיד, יש לנו פה ליינאפים של התוכנית מקום המדינה. טוב, אני מאוד מודה לך, ומאחלת הרבה בהצלחה עם המחקר הזה, פרופ' נוגה רון צבי, מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. להתראות.
תודה רבה, תודה.
אנחנו ממשיכים עם עוד זוכה במענק ERC היוקרתי של האיחוד האירופי, אני עם הדוקטור יותם קפלן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. במה עוסק המחקר שלך? מה, אתה רוצה לשבור את עקרון הרווחיות?
הגדרה מעולה, הגדרה
מעולה. השתגעת על כל השכל.
זה בדיוק העניין. אז ERC זה אמור להיות פרויקטים כאלה מסוכנים. הם מחפשים פרויקטים שיש להם סיכוי לתרומה גדולה, משהו שאולי מהפכני.
זה נשמע לי מאוד מהפכני, מה שאתה עושה.
בוא את הז'אנר.
כן, בוא תתאר.
אבל חלק מזה גם לאתגר אותו בזהירות, כי זה בכל זאת משפטים. ומשפטים זה תחום שהוא בטבעו שמרני. אז עובדים מאוד מאוד לאט ומאוד בזהירות. והמטרה באמת של הפרויקט, הייתי אומר שזה לשפר את יכולת ההתמודדות המשפטית שלנו, לא עם רווחים, אלא עם אסונות רווחיים.
אסונות רווחיים?
כן.
העולם הזה נוסע כרגע על אסונות רווחיים. זה כאילו עולם כולו עובד בסוג של שורט כזה, לא? אנשים רק מחכים להרוויח מהאסונות.
אז זה חלק מהעניין. כשאנחנו חושבים על אסונות, נגיד רעידת אדמה, אז זה פשוט אירוע מאוד מזיק. אבל היום, יותר ויותר אסונות, אנחנו מתמודדים עם אסונות שהן מעשה ידי אדם, והם אולי רווחים למישהו, אז אפשר להסתכל, אפשר לחשוב על הדוגמה שדיברתם עליה עכשיו, על חוות המחשבים, צריך לחשוב על זה. האם החברות הגדולות שמעניקות לנו שירותי ענן, הרי בעצם הן מרוויחות מזה שקיים כל כך הרבה מידע.
בוודאי.
חייבות שקיים כל כך הרבה מידע. אז אולי אין להם בכך אינטרס שנמחק כל כך הרבה. זו סתם דוגמה, כן?
כן, כן, זה, כן, אני שמחה מאוד שמישהו אומר את זה. הרבה מאוד מהדברים שמוצגים ככל מיני מאמצים לשיפור, למעשה בדיוק ההפך.
אז קודם כל צריך להתחיל לבדוק את הדברים האלה ולהבין, זה השלב הראשון בפרויקט, להבין מי מרוויח. אז ניקח כדוגמה את מגפת ההשמנה בארצות הברית. ארצות הברית מדינה מאוד מאוד מפותחת, הטכנולוגיה הכי מתקדמת, המחקר הרפואי הכי מתקדם בעולם, ועדיין תוחלת החיים יורדת.
כן, גם בישראל מגפת ההשמנה כמובן מכה, ראינו את זה בעיקר בנשים וילדים בשבוע שעבר באיזה פרסום.
אז הצעד הראשון זה לנסות להבין אז מי מרוויח. כמובן שאפשר להסתכל על יצרנות המשקאות הממותקים, הן מרוויחות הרבה מאוד, יש להן פה מנוע עסקי מאוד רציני מאחורי העניין הזה. והנזקים הם עצומים, אנחנו לא מדברים רק על קיצור תוחלת החיים, גם יש מחלות כמו סכרת, זו באמת מחלה שמערבת סבל אנושי נורא.
כן.
אז קודם כל צריך להבין מי מרוויח.
אני חושבת שזה יותר רחב מזה, אתה יודע, זה לא כאילו רק החברות ספציפיות. אפשר להגיד שבאמת הרבה מאוד המציאות שלנו מושתתת על הסיפור הזה של בעיות ושיח על בעיות. אנחנו רואים את זה אפילו במערכת החינוך, אנחנו בטח רואים את זה בתקשורת. השיח שלנו הוא כולו שיח של בעיות.
כן, אז אני אגיע באמת לתקשורת ולהתמקדות בבעיות, כן, ההתמקדות בשלילי, זה גם משהו שיש מי שמרוויח ממנו.
כן.
כן, אם אנחנו חושבים על מאומות הקפיטול שהיו בארצות הברית אחרי הבחירות, אז בעצם אנחנו רואים שהרשתות החברתיות מרוויחות הכי הרבה מהמידע שהוא שקרי ומשסע ומפלג, מהדברים שגורמים לנו את הנזקים הכי גדולים.
בדיוק.
ויש מי שעומד שם מאחורה ומרוויח. הם עושים את זה במודע, כלומר האלגוריתם של פייסבוק בנוי כדי לדחוף לנו את המידע שהוא
גם שקרי וגם שלילי. אנחנו רואים שאנשים הרבה יותר הוקט, הרבה יותר נתפסים על מידע שלילי.
כן. אז הדבר הראשון בפרויקט זה להציף את העניין הזה, להבין את זה. ואז הדבר השני, השלב השני, זה להבין שכל עוד האסון רווחי למישהו, אז אנחנו רק יכולים לצפות שהוא ימשיך לקרות. כלומר, זאת תהיה התממות לחשוב שזה פשוט יפסיק מעצמו, כל עוד זה כל כך רווחי לאיזשהו שחקן מאוד 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 חזק, מאוד מרכזי, כמו הרשתות החברתיות במקרה של חדשות שקריות,
כן.
או יצרנות המשקאות הממותקים במקרה של מגפת ההשמנה וכולי.
כן, וגם שוב, וגם התלג, אתה יודע, כל התפיסה הזאת של תלג היא בנויה על זה שזה לא כך משנה אם קורים דברים טובים או דברים רעים, כל עוד הכסף זורם.
בדיוק, אז השלב הראשון הוא לנסות להבין ולנסות לזהות, מכל הרווחים האלה, מכל הכסף שזורם, מכל התלג, מה בעצם מגיע מפעילות שאנחנו חושבים שהיא בסך הכל תורמת ומועילה, ומה מגיע מפעילויות שאנחנו לא היינו רוצים שימשיכו. כן, התחממות גלובלית זה דוגמה מצוינת, אנחנו צריכים לתת לעצמנו דין וחשבון ממה אנחנו מרוויחים.
כן, אוקיי. אבל כל הדבר הזה כרגע הוא נשמע כמו שיח תיאורטי יחסית. האם הדבר הזה הוא מדיד וכמית?
נכון,
שאלה אז ראשונה. ושאלה שנייה, האם בכלל ניתן להתמודד איתו משפטית?
נכון. אז באמת, זה ההתחלה שתיארתי עכשיו, זה ההתחלה של הפרויקט, לזהות את הבעיה הזאת, להבין אותה יותר טוב, ולהבין שאנחנו חייבים להתמודד עם הרעיון הזה של אסונות רווחיים. ומה שהפרויקט מנסה לעשות, זה לחשוב בצורה מאוד זהירה על הכלים המשפטיים, על הפתרונות המשפטיים, מה אפשר לעשות. כי הבעיה היא בעיה מאוד עמוקה. אנחנו במערכת שוק קפיטליסטית, ואנחנו לא יכולים להגיד שרווח זה אסור. אנחנו צריכים למצוא כלים משפטיים מאוד, מאוד עדינים ומדויקים.
כן, אנחנו צריכים להגדיר מחדש מהו רווח לא מוסרי, אפשר להגיד.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, חלק מהעניין הוא שבמשפט בעצם כבר יש עיקרון כזה, יש עיקרון כללי נגד התעשרות לא הוגנת. אפשר לחשוב על זה במונחים כאלה של הרצחת וגם ירשת.
כן.
אנחנו, זה חלק מהמשפט מאז ומעולם. הבעיה היא שהחלק הזה של המשפט ככה, קצת שכחנו אותו בארון, והוא לא עושה היום הרבה עבודה.
אנחנו מעניקים לסוחרים כולם, ובעיקר לתאגידים, איזה מין זכות על. טוב, הוא צריך להרוויח, מה, אנשים צריכים להרוויח, נכון? זה דבר ששומעים הרבה מאוד.
בדיוק. אז חלק מהפועל זה ללכת ככה, לעשות עבודה משפטנית קלאסית כזאת, ללכת לחומרים משפטיים הקלאסיים, לבדוק בכל מדינות בעולם, כדי לקחת את העיקרון הזה המשפטי שהוא קיים, להוציא אותו מהארון, לנער ממנו את האבק, ולהבין מה אפשר לעשות איתו, מה כבר עשו איתו בעבר, איך אפשר להשתמש בו בצורה יותר מהותית, ככה באמת להיזכר מה זה עושה. ואז לעשות הרבה מקרי מבחן, כלומר, אז לחשוב על, למשל, הרעיון הזה של חוות של החוות המחשבים ששומרות את המידע שלנו בענן. צריך לצאת ולבדוק את זה, לראות איזה כלים משפטיים אפשר לעשות שם, לזהות את הבעיה, להבין באיזה כלים משפטיים כבר השתמשו ובאיזה כלים משפטיים אפשר להשתמש הלאה. לקחת המון המון מקרים כאלה, כמה שיותר קונקרטיים, כדי שאפשר לפתח את הכלים המשפטיים האלה בצורה זהירה ומבוקרת. זה בעצם מה שהפרויקט.
טוב, תשמע, זה מדהים. נעשה לך נימון אמונים לשומר ראש בהמשך לדבר הזה, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא ירצו לראות מחקר כזה מתפתח. אבל הרבה מאוד בהצלחה. דוקטור יותם קפלן, מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. כל הכבוד, מזל טוב.
תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב. ממשיכים עם הזוכה האחרונה למרתון זה. יש עוד זוכים נוספים במענק של האיחוד האירופי, מענק ERC. בוקר טוב לדוקטור נעמה זטורסקי גבע מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. המחקר שלך מתמקד במחלות קרוניות דלקתיות של מערכת העיכול, ידועות יותר בשמן קוליטיס וקרון, נכון?
נכון מאוד.
מה התחקרי?
אנחנו חוקרים את המיקרוביום, שזה החיידקים הטובים שחיים אצלנו בגוף, בהרבה מקומות בגוף. האיבר הכי מאוכלס זה המעי, ואנחנו נחקור את הקשר שלהם למחלות מעי, קוליטיס וקרון. אנחנו נתמקד בפונקציונליות של החיידקים, כלומר, מה הם עושים. בעצם בקרון ובקוליטיס יש באותו אדם, אותה גנטיקה של האדם, יש אזורים דלקתיים ואזורים פחות דלקתיים, והחיידקים נמצאים שם גם באזורים הדלקתיים וגם באזורים הפחות דלקתיים. אותנו מעניין מה הם עושים בשני האזורים האלה, ואיך הם מתקשרים איתנו, כי אנחנו מבינים שיש להם השפעה על מערכת החיסון, למערכת החיסון יש השפעה על המחלות האלו, ואנחנו רוצים ללמוד על ההיזון החוזר הזה, ואיך אפשר גם לנצל את המידע הזה לדיאגנוסטיקה יותר מוקדמת ואולי יותר מדויקת, וגם לתרפיוטיקה בעתיד.
יפה, הרבה מאוד אנשים מחכים למחקר כזה. איזה שיתוף פעולה תעשי?
אנחנו גם נעבוד עם מאגרים שקיימים על חולים בכל העולם. את ההצעה הזאת בעצם עזר לי מאוד פרופסור יהודה חוברס מבית החולים רמב"ם, וגם פרופסור עידה שרון ממיגל. וגם גם חוקרים מחול, יש כמה וכמה חוקרים מהרבה אוניברסיטאות ובתי חולים בארץ ובחול שיהיו חלק מהמחקר הזה, וגם כמובן כל המעבדה, אנחנו בערך 12, צוות של כ-12 איש במעבדה, סטודנטים וחוקרים.
אוקיי, ועד כמה הפוקוס הזה, בעצם שוב, אם אני לא טועה בהבנתי, הפוקוס על האדם המאחסן, של החיידקים, ומערכת היחסים שלו עם החיידקים. עד כמה זה משהו שהרפואה בכלל הולכת אליו?
אז מתחילים באמת להתייחס לחיידקים ברפואה. יש את מחלת הקלוסטרידיום דיפיציל, שבעצם שושולים מאוד מאוד קשים, שהשתלות צואה מאוד עוזרות כדי לרפא אותה, ויש המון ניסויים קליניים, מאות ניסויים קליניים שמשלבים את החיידקים כטיפול. למחלות.
יפה. אז נאחל גם לך בהצלחה רבה.
תודה רבה.
ברכות על קבלת המענק הזה. הדוקטור נעמה זטורסקי גבע, מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט מהטכניון. תודה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן המיני מרתון שלנו. נציין שוב שיש גם חוקרות וחוקרים נוספים, למעשה 8 ממקבלי המענקים מאוניברסיטת תל אביב, 6 מהעברית, 6 עם מכון ויצמן למדע, 4 מהטכניון ו2 מבר אילן, 2 מבן גוריון, וגם חוקרת מאוניברסיטת חיפה, כלומר רבים, וזו בהחלט גאווה גדולה. מיד ממשיכים. אנחנו עם טלסקופ החלל, ג'יימס ווב, הוא ידוע בשלל התמונות המדהימות שהוא מעביר אלינו, ועכשיו הוא מציג אטמוספירה של כוכבי לכת כפי שלא נראתה מעולם. יתאר את העניין הזה הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, שרון, אחלה.
יופי. מה הביא לנו ג'יימס ווב עכשיו?
כן, ג'יימס ווב עוד מעט משלים שנה בחלל, ב-25 לדצמבר, והפעם תגלית חדשה של אטמוספירה של כוכב לכת חוצני שמקיף שמש, שדומה אגב לשמש שלנו, כוכב סוג G בקטגוריה הספקטרלית, שנמצא 700 שנות אור מכאן בקבוצת מזל בתולה. ושמו של כוכב האם הוא בוקה פרינס, כלומר, סליחה, זה שם הפלנטה, בקטלוג הוא נקרא WASP-39b, ומה שהטלסקופ החדש גילה לנו, זה שהוא בעל אטמוספירה, אטמוספירה לוהטת, יש לומר, שיש בה הרבה מאוד תרכובות כימיות, שאנחנו לראשונה מבינים את האינטראקציה בינם של התרכובות באטמוספירה לבין האור של הכוכב שאותו הוא מקיף.
איך אנחנו מבינים את זה בעצם ולמה לראשונה?
לראשונה משום שעד עכשיו הטלסקופים שהיו ברשותנו, באופן שבו הסתכלנו על כוכבי לכת שמקיפים שמשות רחוקות, או מה שנקרא אקסופלנט, קשה מאוד היה להגיע לרזולוציה טובה בהרכב של האטמוספירה, ובכלל ראינו מעט כוכבי לכת חוצנים כאלה עם אטמוספירות בכלל. זה מאוד מאוד קשה, משום שהסיגנל שבאמצעותו אנחנו מזהים את קיומה של האטמוספירה, מאוד מאוד רפה וחלש. ג'יימס ווב פותח תחום חדש לגמרי, בגלל שאנחנו צופים בתחום התת אדום, בין 5.5 מיקרון לחצי מיקרון, ואז אנחנו יכולים לראות ברזולוציה הרבה הרבה יותר גבוהה, ממש את מעטפת הגזים שעוטפת את כוכב הלכת החוצני הרחוק מאיתנו. אני מנסה להסביר כמה זה קשה, אולי ניתן דימוי שהמאזינים יבינו. זה כמו לנסות לראות גחלילית קטנה שמקיפה את הפרוג'קטורים של אצטדיון בלומפילד, בשעה שאתה נמצא על הר הכרמל בחיפה, משהו כזה. אין הבדל תאורה מאוד מאוד חזק, אבל באמצעות ניתוח של ספקטרום האור של כוכב הלכת, אנחנו יכולים לזהות את האטמוספירה שהוא מחזיק בה, והתגלו בתרכובות שחלקן היו ידועות מתצפיות קודמות, מהקרקע, כמו למשל עדי מים ופחמן דו-חמצני, אבל גילו עוד תרכובות חדשות, והניסיון להסביר אותם הביא לכך שאגב, 5 מאמרים כבר הוגשו לפרסום בכתב העת סיינס, ואני מניח שיתפרסמו בקרוב, והחוקרים הצליחו לבנות מודל פוטוכימי, לראשונה ריאקציות פוטוכימיות, וזה מה שגורם את העניין הרב בקהילה המדעית, ונאסא פרסמה באתר שלה מידע רחב וגרפים מאירי עיניים, למי שחפץ בכך.
הכוכב הזה מתואר, מכונה פה שבתאי לוהט. הוא דומה לשבתאי באיזשהו אופן?
כן, זאת קלאסה של כוכבי לכת חוצניים שדומים לכוכבי הלכת הענקיים אצלנו במערכת השמש, שווה אומר צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, אבל בהבדל אחד זה שהם לוהטים, כלומר הטמפרטורה שלהם מאוד מאוד גבוהה.
תן לנו איזה מספר, כמה זה?
870 מעלות צלזיוס, בהשוואה לטמפרטורה של שבתאי וצדק שלנו, שהם מתחת לאפס, הטמפרטורה שלהם היא הרבה יותר נמוכה, הם מצטיינים בעננות נרחבת, וגם בתרכובות כימיות שאנחנו יודעים לזהות מטווח קרוב, כן? סך הכל אלה ממש בשכונה שלנו, אבל לזהות אות ג'ופיטרס והות סאטרנס הרבה יותר קשה. הסיבה שקוראים לו שבתאי חם היא משום שהצפיפות המחושבת של כוכב הלכת הזה היא מאוד מאוד נמוכה, רק 0.18 גרם לסמק, לעומת מים שאצלנו זה 1 גרם לסמק. זאת אומרת, הפלנטה הזאת, יחס הגזים בה, ביחס לקוטר שלה, שהוא 91 אלף קילומטר, גורם לכך שהיא מאוד מאוד דלילה. היא חמה ודלילה, והאטמוספירה מכילה כאמור הרבה מאוד תרכובות, ביניהם גילינו גם את היסודות נטרן והשלגן, וכמו שאמרתי, מולקולות של מים, של פחמן דו-חמצני, פחמן חד-חמצני, ולראשונה, דו תחמוצת הגופרית, SO2. נכון, זה מה שגרם להתרגשות הרבה, לכאורה שמחת מדענים שאולי צויה להתאפס קצת מוזרה, אבל SO2 באופן טבעי לא נוצר בתהליכים רגילים, אלא באמצעות תגובה של מימן גופרי, H2S.
אז על מה זה מעיד? על מה זה עשוי להעיד?
זה מעיד על פוטוכימיה מורכבת באטמוספירה של כוכב הלכת הזה, וגם מספר לנו קצת על ההיווצרות שלו, כלומר, היכן הוא נוצר במערכת השמש שלו. אני רוצה להסביר שבניגוד לשבתאי וצדק שלנו, שנמצאים הרחק מהשמש, כלומר, מעבר לחגורת האסטרואידים, במרחק של מיליארד קילומטר, שבתאי, או 750 מיליון קילומטר, אם אנחנו מדברים על צדק, כוכב הלכת הזה, בוקה פרינס, או WASP-39b בקטלוג, נמצא במרחק מאוד מאוד קרוב לשמש שלו, מקיף אותה כל 4 יממות ונמצא רק 8 מיליון קילומטר ממנה. זאת אומרת, השמש הזאת די מתגנת את האטמוספירה של כוכב הלכת הזה, ואומר, הוא באמת בקלאסה חריגה לעומת המערכת שמש שלנו, שאולי דווקא אנחנו יוצא הדופן, מבחינה הזאת שבה מערכת שלנו, כוכבי לכת מוצקים נמצאים קרוב לשמש, וכוכבי לכת גזיים נמצאים הרחק מהשמש. והנה כאן במערכת השמש הזאת, עם הכוכב דמוי שמש שלנו, לחוד במרחק של 8 מיליון קילומטר בלבד מהשמש שלו, ומקיף אותה כל 4 יממות, זאת אומרת, זה סחרחורת עצומה, הוא אפילו יותר קרוב ממה שכוכב חמה קרוב לשמש שלנו. זאת אומרת, יש כאן באמת משהו מוזר, יוצא דופן.
זה יהיה ההיפוך הגדול, לא? זאת ההכרה בכך שאנחנו אלה שיוצאי הדופן, ולא הכל צריך להיות מדוד בהשוואה למבנה הכוכבי שלנו.
יפה אמרת, שרון. זה בדיוק, כנראה שזה המקרה, כי אנחנו מגלים הרבה מאוד מערכות שמש, שידועות לנו כבר אלפים של מערכות שמש ברחבי הגלקסיה שלנו, בטווחים של משנות אור בודדות עד 1500 שנות אור מכאן, ואנחנו מתקשים למצוא מערכת שמש שדומה לזו שלנו. להפך, יוצא הדופן, כנראה כמו שאמרת, כן. בצדק, אנחנו היוצא דופן, אבל אני רוצה לסייג את זה ולהגיד שאנחנו רואים חלק ממערכת שמש החוצניות הללו, משום שלא כל כוכבי הלכת שנמצאים שם התגלו על ידי הגלאים שלנו. אחת התקוות מג'יימס ווב, ספייס טלסקופ, היא שהוא יגלה לנו עוד הרבה כוכבי לכת באותן מערכות שמש, שחלקן כבר ידוע לנו, והוא מסתכל באמת על וואספ 39, שהייתה ידועה, היא התגלתה, המערכת שמש הזאת כבר בפברואר 2011, אבל המבט החדש הזה, עם הגלאי המצוין שלו, או שרשרת הגלאים בתחום נתת אדום, מאפשרת לנו מבט הרבה יותר מעמיק, ואנחנו נגלה דברים חדשים ורבים, כבר בקרוב מאוד.
וכרגיל, גם, שוב, האופן שבו הוא מצליח לפענח את הרכבים האטמוספריים, זה גם דבר שיעזור לנו אולי לחפש חיים, נכון? או להבין איפה ייתכנו חיים.
יפה, את צודקת לגמרי. אנחנו מחפשים את טביעות האצבע של מולקולות שיכולות להצביע על תהליכים ביולוגיים באטמוספירה, ואפשר לעשות את זה באמצעות ג'יימס ווב, אם הוא יגלה לנו, למשל, חמצן מולקולרי חופשי באטמוספירה, זה בפירוש טביעת אצבע חזקה מאוד להשערה שלנו של קיום חיים ביולוגיים באטמוספירה, או על פני השטח של כוכב לכת חוצני בגלקסיה שלנו. לשם אנחנו מכוונים, ואני בטוח שאנחנו נמצא הרבה מאוד תגליות חדשות כבר בחודשים הקרובים. יש צוותים של מאות מדענים. אם תסתכלו על הרשימה של המחברים של המאמרים שהוגשו לפרסום בסיינס, כל מאמר זה כמה עשרות מחברים, צוותים גדולים מאוד של מדענים שמפענחים את המידע שמגיע מהטלסקופ החדש הזה.
טוב, יש למה לצפות. אני מודה לך מאוד, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. יום טוב.
יום טוב, חן חן.
יס, פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. היי, יונתן, מה קורה?
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור, ברכות על התערוכה החדשה.
תודה, תודה.
איפה המאזינים יכולים לצפות בה? איפה היא מציגה?
יש לי כרגע שתי תערוכות חדשות.
שתיים!
גם בגלריה נונובאז ברחוב זבולון 19 בתל אביב, וגם בסדנאות ההדפס בירושלים במסגרת הביאנל לרישום.
אתה אדם בלתי נלאה, וטוב שכך. היום הבאת לנו ציור שמצויר על ידי שני ציירים פלמים, לא אחד, נכון?
לגמרי. ונדייק בן ה-19, עובד בתוך הסטודיו של רובן. רובן נותן לו יד חופשית, אבל עושה לו את הפינישים וסוגר לו את הפינות, ובעצם במהלך התיאור אפשר לראות את ונדייק עושה, ככה.
ככה עושים רובנס.
נכון, לגמרי.
אבל הציור הוא על שם שניהם, נכון?
כן, לגמרי.
אוקיי. אני אציין רגע למאזינים שכמובן הציור היפהפה הזה נמצא כבר בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. בוא נתאר אותו למי שלא נמצא מול המחשב.
אז רגע, עוד שנייה, אני אתאר אותו, אני רק אספר מה הוא מראה, מה הסיפור. הסיפור הוא כזה, צריך לצאת למלחמת טרויה, אין מה לעשות, חטפו את הנסיכה, ו...
ושולחים את אודיסאוס לאסוף את האבנג'רס, את נבחרת הגיבורים של העולם היווני, כדי להילחם בטורקיה שם נגד טרויה. ואז הוא צריך ללכת, והגיבור נאמבר 1 שלו זה אכילס. הגבר הכי גבר בעולם, הכי יפה, הכי חכם, הכי חזק, בעל המידות הרוחניות, האינטלקטואליות, הפיזיות המושלמות. ואכילס לא רוצה. הוא לא רוצה להילחם במלחמת טרויה. מה אכילס עושה? כמו כולנו, מתחפש לאישה והולך לגור בהרמון עם הבנות של המלך. לובש פאה בלונדינית, שמלה, וסורג. ואודיסאוס יודע שזה הסידור, אז הוא מחליט לעשות תרגיל. והוא בא לבנות המלך ואומר להם שהוא עושה להם תערוכה קטנה של כלי נשק. ואז אחת הנסיכות העדינות שיושבות שם, קמה ומתחילה לעבור על החרבות. זאת אומרת, מעניינת. אפשר לראות שהיא נמשכת.
כן, היא נמשכת על החרב הזו, כן.
החרב הזו, ואז הוא אומר, את אכילס, והוא מגלה אותה, וככה אכילס אין לו ברירה אלא לצאת למלחמת טרויה, שהוא לא כל כך רצה, מיוחד שהייתה נבואה שהוא ימות שם. וזאת הסצנה שוונדייק מתאר, זו סצנה שהיא, קודם כל היא נורא מעניינת, אז מה קורה בציור? בציור אנחנו רואים את הנסיכות מצד שמאל, אגב, חדי ההבחנה בקשר לשילוב של הציירים, כן? חדי העין יכולים לזהות את ההבדל בין ההצללה השטוחה של יד ימין של אכילס שם, שמונפת ללמעלה, אפשר לראות שהיא הצללה קצת של נער בן 19, קצת שטוחה.
הצללה גסה קצת, נכון.
כן, קצת יש בה זו מין גסות, וסתם תבדילי בינה למשל לבין ההצללה על הפנים של אכילס הנשי, או השדיים הגלגלים של הנסיכה מצד שמאל, ואפשר לראות איפה רובנס ככה נותן את העבודה, ואיפה ונדייק בן ה-19 עדיין ככה עוד לא... כן, הוא עדיין יותר טוב מכולנו. אנחנו אף פעם לא נצייר כמו ונדייק בן ה-19, אבל הוא עוד יש לו איזה דימויות ללמוד. אז אפשר, אז בציור מתואר, מתוארות הנסיכות, יושבות, קוראות, מסתכלות, והנסיכה הלא נסיכה, שהיא בעצם אכילס, עם הידיים שאין לטעות בהם.
זהו, ידי הגבר פה מאוד מאוד בולטות ויפות.
כן, שולפת את החרב ומסגירה את עצמה, שהיא בעצם אכילס. ואני חושב שקודם כל יש פה משהו נורא מעניין, בקשר לחופש המגדרי, גם של האנשים העתיקים, אבל גם של העולם של ונדייק. גברים מתחפשים לנשים, נשים מתחפשים לגברים. כאילו אנחנו חושבים שהמצאנו משהו במאה ה-21. לא המצאנו כלום, אנשים. וגם הדבר השני, וזה בעיניי הדבר הכי יפה בציור הזה, שמהו גבר? גבר זה מי שמוכן להתחפש לאישה בשביל לא ללכת למלחמה מיותרת. זאת גבריות.
כן, זה מה שאתה אומר. אני לא יודעת אם זה מה שהציור הזה אומר. זה אולי מה שהירשפלד אומר. אני חושבת שהציור אומר כמעט ההפך, שאת הזרועות האלו לא ניתן לחסות, ושאת החנית הזו, את החרב הזו, אפילו אפשר להגיד חרב תרתי משמע, גם אותה לא ניתן לחסות.
זהו, שאם אכילס היה מצליח קצת יותר להתמיד, קצת יותר להתמיד בתחפושת הזאת, אז אולי היה נמנע מאיתנו סיפור יפה של האיליאדה, אבל לפחות הוא היה נשאר בחיים, מתחתן, הוא התאהב שם בהרמון עם נסיכה דיידמיה, יכל להתחתן איתה, להיות אבא, לגדל, לשחק כדורגל בגינה עם הילדים, במקום ללכת לטרויה ולגרור את הקטור, קשור למרכבה שלו מסביב לחומות העיר עד שהבשר מתקלף מעצמותיו, ובמקום לאבד את אהובו פטרוקלס בשדה. ובמקום כל העוגמת נפש הזאת של מלחמה שאין לה סוף, הוא היה יכול להישאר בבית.
עוגמת הנפש של מלחמת טרויה. תגיד, מה אתה יכול להגיד על ההבדל בין הדמויות הגבריות פה מימין לבין הדמויות הנשיות משמאל בציור הזה?
אני חושב שעל זה הציור. הדמויות הנשיות מצוירות באמת במכחולים מועקים יותר, בצורה הגלגלה יותר. הן כמובן בהירות יותר, כי נשים לא נחשפות לשמש, הן יושבות בבית, הגברים הם יותר כהים ושזופים, כי הם נמצאים בשדה ובשדה הקרב. וכמובן שגם יש זה, ואני חושב שזה היופי של הציור, שאכילס עצמו הוא דמות ביניים.
נכון.
הוא הכי גבר בעולם.
אבל הוא גם נשי ובהיר, הוא שונה מאוד משני הגברים שאוחזים בו, ולא רק בגלל השמלה.
ותראי, כשאנחנו חושבים על דמותו של אכילס באיליאדה, מה זה גבר אבסולוטי? מה זה גבר אולטימטיבי? כשחוטפים לו את המשרתת והוא מתעצב אל ליבו, הוא שלושה עמודים יושב באוהל ובוכה. זאת אומרת, הוא לא איזה גבר סטואי מנותק מרגשותיו, הוא בן אדם שהוא טוטלי בכל מה שהוא עושה, כשהוא חייל הוא חייל טוטלי, אבל כשהוא אוהב הוא אוהב טוטלי.
כן, טוב, אני מודה לך מאוד על עוד פינה נפלאה. שוב, הציור הזה כבר נמצא בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים. תודה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות, תמיד תענוג. ביי, שבוע טוב. אויה, שעות ושבר, נסתיימה עוד תוכנית שלנו. שלושה שיודעים, מקווים מאוד שנהנתם, נפרדים מכם. העורך רז חסון, המפיקה טל ניסן, הטכנאי אלון מקלר, וגם אני, שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז אתם מוזמנים להישאר כאן ולהמשיך להאזין. מזכירים שניתן לתפוס לנו גם בצורה של הסקט ביישומון של כאן. המשיך יום טוב.